ان زمان مو داوتي مزواغ.
אז ערב טוב לכולם ולכולן, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לשיעור פתוח שעוסק במלאכת הידע השקט, ונמצאת איתי פה רינת בורג, שהיא שותפה שלי ליצירת והעברת גוף הידע הזה. והיום הנושא של המפגש שלנו הוא על התבניות האנרגטיות וההבדל בין התבנית האנרגטית של עבד ועבדות ועבודה לבין התבנית האנרגטית של מלאך, מלאכות ומלאכה. ובעצם אנחנו חשבנו להביא את נקודת מבט הזאת, את שתי התשתיות האנרגטיות האלה, גם כדי לנסות לפתוח עוד קצת מה זה ידע שקט, מה זה בכלל מלאכת הידע השקט, ולמה זה לא עבודת הידע השקט, ולמה בעצם אני מנסה מאוד לכונן שפה שבה אני עוסקת במלאכה ולא בעבודה, איך ההחלפה של השורש של המילה בעצם מכוננת תשתית תודעתית ונפשית וזהותית שיוצרת כלי אחר לעשייה שלי בעולם. יכול להיות שהעשייה שלי היא אותה עשייה, אבל כשאני עושה אותה מהתשתית ההכרתית או התת-הכרתית של עבד או עבודה, כן, משהו שהוא עבדות, או לעומת כשאני עושה אותה מהתשתית ההכרתית של מלאך או מלאכה, זה מאוד משנה את החוויה שלי, וזה גם משנה את המיקום שלי ואת השותפות שלי. כי כשאני עבד, אני חלק ממבנה חברתי מסוים, וכשאני מלאך, אני חלק ממבנה הורי מסוים. ומאיפה אני יכולה לקבל יותר העצמה ויותר חיבור לביטוי שלי? עכשיו, אני אומר עוד כמה מילים כלליות על הנושא, ואז אנחנו נפתח פה שיחה. אני רק מניחה כזה רגע את התשתית הסמנטית שלנו. בעצם העבד הוא ישות או בן אדם שהחיים שלו הם בעצם לא בידיים שלו. החיים שלו, יש לו ריבון, יש לו מישהו שמפעיל אותו, שאומר לו מה לעשות, אין לו זכויות, והוא למעשה לא ברשות עצמו, והוא חייב לעשות מה שאומרים לו. וכמה שזה יישמע משונה, המלאך לא מאוד שונה מהבחינה הזאת. המלאך הוא לא ברשות עצמו. הוא חלק מרשת, הוא שייך גם לאיזשהו הקשר. הוא לא יכול לבחור במה הוא טוב, הוא לא יכול לבחור מה תהיה השליחות שלו ומה הוא יעשה בעולם. אז אין לו את החופש בחירה הזאת, ואין לו בעצם חיים משל עצמו, המלאך. אין לו קיום משל עצמו. הוא חלק ממשהו, הוא חלק מרשת, ואין לו עצמאות במובן הזה שהוא קובע מה הוא יעשה ומתי הוא יעשה. אין לו עצמאות בלבחור למי הוא נותן שירות. ממש כמו העבד, למעשה יש לנו פה שתי ישויות שהן לא ברשות עצמן. ויחד עם זאת, המלאך לא עושה את זה כי הוא חייב וכי אין לו ברירה. המלאך עושה את זה כי זאת המהות שלו, לתת שירות, לבטא את הקוד האישי שלו. אז רפאל, כל מה שהוא יכול לעשות זה לרפא. אין, הוא לא יכול עכשיו למסור בשורה כמו גבריאל, והוא לא יכול לקודד תבניות של אור לאדמה כמו מיכאל. כל מלאך, יש לו את מה שהוא יכול לעשות. ורפאל לא יכול לבחור את מי הוא ירפא, וכמה הוא ירפא, ומתי הוא ירפא. והוא לא יכול להפסיק להיות הוא עצמו. כמו שהעבד לא יכול להפסיק להיות עבד, גם כשהוא ישן. גם כשהוא מאכיל את המשפחה שלו, הוא עדיין עבד. והמלאך לא יכול להפסיק להיות מישהו. בעצם יש לנו פה שתי ישויות שמחויבות כל הזמן להיות, במובן מסוים, משהו קבוע, בלי הרבה מנעד, ועדיין, כל התדר ואפילו התחושה מלחשוב על עבד ממלאך, אנחנו חושבים על דברים שונים לחלוטין. וכשאנחנו עוסקים במלאכת הידע השקט, ההנחה היא שבאנו לעשות פה מלאכה. באנו להיות חלק מרשת המלאכים והמלאכה, שזה בעצם לתווך אור לחומר, אבל לא כל אור, כי אני לא יכולה להיות עורכת דין או רופאה, כי זה לא הקוד שלי, לא לזה נועדתי, ואם אני אנסה, כי בזה מרוויחים הרבה כסף, אז אני בעצם עבד, כי מישהו אחר מולך עליי. החשיבות העצמית שלי שאומרת לי כדאי שתהיי עורכת דין, או התבניות החברתיות, אבל אני נגיד נועדתי להיות שוזרת פרחים, כי זה הקוד האישי שלי, זה הכישרון שלי. וכשאני שוזרת פרחים, גם אם זה משמונה בערב עד שמונה בלילה, אני לא מרגישה כמו עבד. זה לא שאני לא עוסקת במלאכה הרבה שעות, אבל בגלל שזאת המלאכה שנועדה לי, אז יש איתה איזושהי מידה של התרוממות רוח ונתינת שירות. וכאשר אנחנו עוסקים במלאכה שלנו, אנחנו לא עבדים של תפיסות, של חשיבות עצמית, של דעות שהן לא אותנטיות, והן לא מגיעות מקוד הליבה. והידע השקט, מה שהוא מנסה לעשות, זה לפתוח פעימה גם לקוד האישי שלנו, למה באמת קריאת הלב שלנו קורית, וזה יכול להשתנות גם לאורך השנים, שכשאנחנו עושים את זה, אנחנו בשירות לבריאה. אנחנו כמו הדבורים, אנחנו חלק מרשת מקיימת חיים. ומה שאני עושה עוזר לאנשים אחרים, בין אם זה ששזרתי להם זר ליום הולדת, או ריפאתי פצע, או תיקנתי תקלה בחשמל. זה בכלל לא משנה. כל עוד אני מחוברת למה שאני עושה, אני מלאך. אני עוסקת במלאכה ואני נותנת שירות לאנושות מתוך הפנימיות שלי. אז זה ככה הבסיס של המפגש שלנו היום, שאותו אנחנו נרצה לפתח, ואולי אני אעביר עכשיו כזה את הזמן דיבור לרינת שככה תתייחס, אני רק אמפה שתהיה לנו שיחה של בערך איזה חצי שעה, שיחה מרחיבת תודעה על השדה הסמנטי הזה ביחס להגשמה אישית ועסקית, ואחר כך אנחנו כן רוצים להציג איזושהי סדנה שנקיים שבוע הבא, וטיפה את הקורס של מלאכת הידע השקט, ואחר כך יש לנו פה גם אנשים מהקורס שיציגו קצת דברים מהחוויה שלהם של לימוד של ידע שקט, ואולי ירצו גם להתייחס למה שאמרנו פה היום. ובסוף יהיה גם זמן של שאלות ותשובות על הלימוד, על כל דבר שככה מתעורר בכם בעקבות מה שאנחנו מניחים פה היום, בין אם זה המודעות או הקורסים או כל דבר. אז בבקשה רינת.
היי, ערב טוב. באמת ככה, אני, גם כשאני מתבוננת בעשייה העסקית ובכלל, אולי רגע אני אגיד על עצמי מילה, כי אני לא יודעת אם כולם ככה מכירים. אני יועצת עסקית, מרצה, יזמת, מנחה בתחום. הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד אנשים שליוויתי ואני מלווה בדרך להגשמה עסקית. יש לי תואר שני במנהל עסקים, ואני עושה גם דוקטורט עכשיו בתחום של אותנטיות ביזמות. ואני גם תכף אספר על הקשר עם זוהר, דווקא מתוך איזושהי דוגמה מעניינת, אני חושבת. אז כשאני מתבוננת באמת בעשייה, בעסק, בפן העסקי, אז התדרים האלו של תדר עבד שאנחנו פועלים מתוך איזשהו הכרח חיצוני, מתוך חוסר ברירה, מתוך, הרבה פעמים אני רואה תלות בפידבק חיצוני, או בפחד שלא יהיה לנו או שיגמר, והתדר של המלאך שאנחנו פועלים ככה מתוך איזושהי ידיעה פנימית של המהות שלנו, של התפקיד שלנו בעולם, ואז אנחנו פחות עסוקים או מושפעים מהספקות ומהתלות באחר, או התלות במה שאנחנו חושבים שהאחר חושב, ויותר רואים בזה משהו יותר פשוט, את המהות, את השליחות, כמו מחוברים לתשוקה ולהגשמה, גם כשנוכחים הפחדים והספקות. ואני רואה לאורך השנים שהמעבר מתדר, כמו שהגדרנו את זה, מתדר של עבד לתדר של מלאך, זו טרנספורמציה עמוקה וסופר מעניינת, כי זה מעבר מתפיסה של מחסור לתפיסה של השפעה, לאו דווקא שפע, אבל תפיסה של מה שיש לי ואיתו אני עובדת ואיתו אני יכולה להשפיע, או מתפיסה של תלות חיצונית, תלות במשהו אחר, במישהו אחר, בפידבק או במה יגידו, למקום של הכוונה פנימית, עבודה מתוך הקול הפנימי שלי, וגם מתפיסה של איזשהו ספק לתפיסה של חקר, של שאלת שאלות. אני חושבת שהיופי הוא לא שתהיה לנו דווקא תשובה לכל שאלה, אלא היכולת שלנו לחיות לצד השאלות האלה ולהמשיך לחקור, להיות סקרנים עליהן. יש לי איזשהו כלי פרקטי שאני אוהבת לעבוד איתו בתחום של שאלת שאלות. אולי אני אגיד על כמה מילים ואחר כך זו, כאילו תראי מה באמת מעניין אותי, מה את אומרת על זה. אז אחד הכלים זה לעבור משאלות של האם לשאלה של מה יאפשר לי. כי תדר עבד מביא איתו הרבה ספקות וחוסר אונים, ואז אנחנו שואלים את עצמנו בתוך העשייה העסקית, האם אני ראויה לעשות את זה? האם אני מספיק טובה? האם ירצו לשלם על זה? האם יש מקום בשבילי בשוק? האם יש מקום למוצר שלי? הרי יש כל כך הרבה כמוני, שלא נדבר עוד עדיין על האם אצליח לשווק את זה, האם אצליח להיות ברורה, יאהבו, יתחברו. כל השאלות האלה הן מאוד מאוד סגורות, התשובות עליהן הן או כן או לא. האם אצליח לשווק זה או כן או לא. וכשאנחנו נמצאים בתדר עבד ועוד ממשיכים עם השאלות האלה, אז הספק מנצח. והכיוון של התשובות יהיה יותר לכיוון הלא. ואז אנחנו יכולים לשאול את עצמנו שאלות, פשוט להחליף את זה למה יאפשר לי. ואז אנחנו מקרבים את עצמנו בצורה פרקטית לתדר מלאך. כמו מה הצעד הבא שיקדם אותי? מה יאפשר לי לבטא את הייחודיות שלי? מה יאפשר לי ליצור מרחב עבודה שמתאים לי ולמה שאני רוצה להביא? ואת יודעת, זוהר, אני שכשחשבתי על זה, אז חשבתי באמת, ופה אני רוצה ככה לספר, שאני הייתי תלמידה של זוהר שנתיים במסלול השנתי, ולקראת סוף השנה השנייה עלה לי הרעיון הזה של אז זה היה רק קורס, היום זה כבר מעבר לזה, של מלאכת הידע השקט. ואם הייתי חושבת במונחים כמו, ורציתי להציע את זה לזוהר, כן? ואם הייתי חושבת ככה במונחים כמו, האם אני מספיק טובה בשביל לעבוד איתה? האם יש לי מספיק ניסיון? האם היא תרצה בכלל לשתף איתי פעולה? סביר להניח שלא הייתי עושה כלום. אבל במקום זה באמת שאלתי מה יאפשר אולי לשילוב הייחודי הזה של זוהר ושלי להביא ערך מיוחד, להביא משהו חדש לעולם. וכאן זה נולד, השיתוף הזה.
בעצם אני חושבת שאחד המאפיינים של מלאך מתוך ההשכלה וההכשרה שככה קיבלתי בתחום הזה, זה שלמלאך אין תנאים. העבד חייב לעשות כל מה שאומרים לו כי הוא כפוף למישהו. אז גם הוא לא יכול להגיד לא, אני לא רוצה, אני לא אצליח, אין לו שם מנעד, הוא חייב. וגם החיים שלו תלויים בזה. המלאך כאילו גם חייב, אבל זה לא נובע מכוח, זה נובע מהסרת ספק. זאת אומרת, זה לא חייב באיומים וללא ברירה והישרדות, זה החובה שמתעוררת בנו כשאנחנו מורידים את הספק. וכשאנחנו מורידים את הספק, אז מי אני שאני לא אעשה את זה? כי הרבה פעמים כיזמים, אפילו מי אני שאני אגיד את זה? מי אני שאני אתערב? מי אני שאני אקח על עצמי את הדבר הזה? מי אני שיקשיבו לו? מי אני שיצליח, כן? ובעצם זה מצב של ספק, האם אני אצליח, האם יקשיבו לי? בעצם השאלה האם נמצאת מאחורי כל השאלות האלה. המלאך אין לו רשות, הרמת שליחות שלו כל כך גבוהה להוריד את האור הייחודי שלו לחומר, שאין לו את ה... אין לו את הזכות לספק. אין לו את המקום הזה. מי אני שאני לא אעשה את זה? אם לא אני, אז מי יעשה את זה? כן? כאילו השאלות הן אחרות, ואז בעצם התהליך הוא תהליך של הסרת התניות. אני אעשה את זה אם אני יודע איך זה ייגמר, אני אעשה את זה אם מישהו ייתן לי ביטוח, אני אעשה את זה כשאני אדע, אני אעשה את זה אם אחרי, אולי אני אעשה את זה, כן, כל הדבר הזה הוא בעצם מסע שכשאתה מוריד את כל ההתניות, אז בעצם כל יום וכל רגע הוא הזדמנות לביטוי האמת הפנימית שלך, הוא הזדמנות לפעול על פי הקריאה הפנימית. ואני חושבת שיש משהו בהסרת הספקות האלה וההתניות האלה בתהליך הזה, שהוא תהליך הדרגתי מן הסתם, שיש משהו בתהליך הזה שהוא באמת משחרר אותנו מהעבדות, כשאתה מוריד את הספק, לאיזושהי אמונה, אפילו אם נסתכל על בני ישראל, שהם היו עבדים במצרים, והיה להם מלא ספקות, איך הוא יוציא אותנו מפה, איך הוא... ובעצם מה הם היו צריכים לחזק כדי לצאת מהעבדות? את האמונה. הרי אלוהים או משה לא אמר להם, לכו תילחמו בפרעו, תוכיחו לי שאתם חזקים, תביאו לי איזה מודעות, תהיו מבריקים. אלוהים לא שם להם תנאים, הוא רק היה צריך שהם יאמינו ביכולת שלו לצאת משם. בעצם האמונה הזאת היא זאת ששחררה אותם מעבדות, היא זאת שהעבירה אותם ממצב תודעה של ספק של אני לא יכול ואני עבד ואני כפוף לאיזשהו ריבון, לאמונה. עכשיו, גם במדבר הם היו כפופים לאלוהים. אם הוא לא יוריד מן מהשמיים או לא ימצא להם מים, אז הם גם בחסדיו בעצם. אבל הברית היא על בסיס אמונה. כל פעם שהם מתחברים לאמונה, כל פעם שהם מתחברים לאיזה מקום יותר שלם, יותר מוחלט בתוך עצמם, ככה הפתרונות שהם זקוקים להם מגיעים. אני חושבת שזה נכון גם לנו היום, גם כבעלי עסקים וגם באופן כללי. ככל שאני מאמינה יותר בזה שזה מדויק, שהקריאה שלי מדויקת, שאני מחוברת למקום הפנימי שלי בצורה מיטיבה, ככל שיש בי יותר אמונה, כך אני מצליחה לזהות את התמיכה שהמציאות נותנת לי כדי שאני אוכל להגשים את הדבר הזה. אז אני חושבת שהשאלה מה מאפשר לי היא באמת שאלה מאוד, הייתי אומרת, מפרגנת, רכה. אני לא הלכתי על הרכות הזאת, אני יותר הייתי במקום כזה של, כן, איזשהו מקום אחר, ואני חושבת שזה דווקא גרסה טובה. כאילו, מה יאפשר לי? אני יותר הייתי באיך. איך, לא האם אני עושה את זה, אלא איך אני עושה את זה. איך אני אעשה את זה? אני חושבת שמה יאפשר לי, זה כאילו, יש בזה יותר ליטוף מאיך. כי לפעמים כשאתה בא לאיך, אתה כזה נתקע לפעמים. אז אני רק רוצה לומר שללא התניות זה גם בעצם דורש מאיתנו לפגוש את הפחדים שלנו, את הקצוות שלנו, לא רק את הספקות. כי אם אני, לא, אני פוחדת מדי, אז הפחד נהיה תנאי, כן? אז זה לא רק ספק, זה גם פחדים, זה הרבה מאוד דברים.
זה מאוד נכון, אני חושבת שכל הפן הזה של עסק שמבוסס בעיקר עלינו, כן? גם אם יש לנו עובדים, עדיין זה מבוסס עלינו, זה מאיר מתוכנו. אז באמת השאלה של מאיזה תדר אנחנו פועלים היא שאלה קריטית. כשאנחנו פועלים באמת מתדר של עבד, אנחנו נוטים להשוות את עצמנו הרבה פעמים לאחרים, להיות מוזנים, או יותר נכון אפילו תלויים במה שאחרים חושבים, אומרים עלינו או בכלל. וכשאנחנו, אני חושבת הגיים צ'יינג'ר זה שכשאנחנו מתחילים לזהות את הייחודיות שלנו, את האותנטיות שלנו, את הדרך האמיתית שבה אנחנו יכולים לשרת, להשפיע, לעזור, אז אנחנו מתחילים לפעול מתדר של מלאך. ויש כאן חיבור מאוד מעניין, אני חושבת שהייחודיות הזאת זה המקום שבו אני ממש רואה את זה הלכה למעשה, גם על עצמי וגם על הרבה בעלי עסקים אחרים, מקום מפגש בין התשוקה, הרצון, החזון, לבין הפחד, לבין הספק. זה ממש הסנטר, הייחודיות יושבת שם. ואז השאלה, מי מקרין על מי? האם יותר מקרינה התשוקה שלי, הרצון להשפיע, לעשות, הסקרנות, הפתיחות הזאת, או הפחד, הספק, המגבלות האלו שלנו? וזו גם עבודה פנימית מאוד, אני אפרגן לעבודה פנימית ואני אגיד מעניינת, אוקיי? זו עבודה פנימית מאוד מעניינת, לתפוס את הרגע הזה ולשאול את עצמי, אז מי מקרין על מי? התשוקה על הפחד, או הפחד, או הייחודיות על הפחד, או הפחד על התשוקה הזאת. ועוד דבר, הרי אנחנו לא מלאכים, כן? אולי אנחנו לפעמים עבדים, אבל מלאך, כאילו אנחנו לא. אבל את חשבתי על זה, באמת, מה המקום המייחד? אז אנחנו כבני אדם, אנחנו יצורים שכל הזמן מתפתחים, כל הזמן מתפתחים ולומדים. אז אני חושבת שהדרך להתקרב איכשהו לתדר מלאך היא מהמקום של להניע תנועה במקום הזה של הפחד, כי הפחד זה גוש כזה קשיח, כן? ולהניע תנועה במקומות האלה עם האור של הייחודיות הרבה פעמים יכול לקרב אותנו לשם מניסיוני.
אז אני אגיד כמה דברים. קודם כל, אנחנו גם מלאכים. כולנו גם מלאכים. כל אחד פה הוא גם מלאך. זאת אומרת, יש לו קוד אישי שהתפקיד שלו זה לגלות אותו ולאפשר לו לפעם בעולם, וכשאנחנו עושים את זה, אנחנו חלק מעץ החיים, אנחנו חלק מרשת החיים, אנחנו חלק מהערבות ההדדית שמאפשרת את המצב מודעות הזה. ובאמת למדנו את זה במסלול השנתי בשנה השלישית, שכאילו באמת המינון מלאך שיש בנו, וזה יכול להיות מינון מאוד גבוה, וזה יכול להיות מינון מאוד קטן. אבל זה בהחלט אפליקציה שקיימת בתוכנו, ואנחנו יכולים להחליט כמה אנחנו מודעים וכמה אנחנו פועלים מתוכה. גם הדבורים הן מלאכים, וגם הנמלים הן מלאכיות. כי כל ישות פה מחברת אור לחומר על ידי זה שהיא עושה את מה שהיא נועדה לעשות. הייתי אומרת שאחד הדברים שאני ככה קצת משנה בהם את השפה, זה לשנות את השפה מהתפתחות להתגלות. שאני מסכימה איתך לגבי התנועה, שאנחנו נמצאים בתנועה, אבל המילה התפתחות יש לה איזה מין קו פוזיטיביסטי כזה, שאומר שאנחנו מתפתחים למשהו יותר טוב, יותר מפותח, כן? שבעצם אני חושבת שככל שאנחנו מורידים את החשיבות העצמית, מבינים שאנחנו חלק ממשהו, מוכנים לקבל את עצמנו, ממש עד הסוף, ולהתחבר למשאבים והמתנות שיש בנו, אז אנחנו מתגלים. כי אני לא צריכה להתפתח לגרסה הכי טובה שלי. הגרסה הכי מדויקת שלי, והכי טובה, והכי מדהימה, והכי עוצמתית, היא כבר קיימת בתוכי. אני רק צריכה להוריד את השכבות שמעמעמות על הגילוי הזה. זאת אומרת, אם אני, כל אחד מאיתנו איזשהו יהלום, אז בעצם המסע הוא לחצוב את כל מה שעוטף אותו כדי לתת ליהלום הזה להוציא את האור שלו עם כמה שפחות מסכים של השפעות חברתיות או תבניות מחשבה שאינן אותנטיות לאותו יהלום. וגם אני רוצה לומר שזאת גם המלאכה, שהמלאכה היא לחשוף את הדבר הזה דרך הפחדים ודרך הספקות, להוריד עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, עד שכל האור פשוט כאילו זורח מתוכנו, בין אם זה על ידי יצירת נעליים או גידול מזון, כן? זה בכלל לא משנה. זאת המלאכה הפנימית שלנו, כמו שאמרת, זאת המלאכה הזאת של קילוף או מעבר או עבודת מודעות אל מול הספים שלנו, אל מול הספקות שלנו, אל מול הקשיים. אבל יש עוד מלאכה, וגם זה חשוב לי לומר, שגם כמלאכים, גם אם אנחנו מאוד מזדהים עם המלאכים, מלאכה זה הרבה פעולות שצריך לעשות. זאת אומרת, גם אם אני מלאך, ואני כבר, היהלום שלי זוהר וזורח, ואני כבר מחוברת לקוד הפנימי שלי ויודעת מה הייעוד שלי והכל, עדיין אני צריכה לקום בבוקר ל-6, 8, 10, 12, 16, תלוי מי אני, שעות של מלאכה, של לעשות את הפעולות שמאפשרות לאור הזה לגעת בעוד ועוד מרחבים בעולם. ושאת שלפעמים אנחנו חושבים שאם אנחנו מלאך ואנחנו מחוברים לידע הפנימי ואנחנו כבר בתוך האור, אז כאילו נחסך מאיתנו השלב הזה של הרבה מלאכה. לצבוע, להוריד, לקלף, לגזור, לסדר, לפרסם, לכתוב, ללכת לפגישה. זאת אומרת, מלאכת הידע השקט, מלאכת המלאכות, היא מלאכה. היא כרוכה גם ב... יש את המלאכה הפנימית שלנו כבני אדם, שאולי מזדהים לא רק עם האיכות של המלאך, יש לנו כל מיני מקומות לקלף, ויש לנו גם הרבה מלאכה לעשות שהיא בעצם מלאכת העולם הזה, שזה בעצם, יש אור שהוא מטאפיזי. ויש, אנחנו מתקיימים במימד פלנטרי וגשמי, והמלאכה היא לייצר תעלות או עורקים או מבנים שיכולים לקלוט את האור הזה, כמו שהגוף הזה למשל יכול לקלוט את האור הזה, כמו שהקורס שאני מלמדת יכול לקלוט את האור הזה, כמו שהספל שאני מקדרת יכול לקלוט את האור הזה. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד מלאכה שהיא לא רק הידע הפנימי, אלא דברים נלווים.
כן, לגמרי. אני חושבת שגם בתור בעלי עסקים הרבה יותר קל לנו לעשות so called את מה שאנחנו מחשיבים העבודה העיקרית או המלאכה העיקרית שלנו בעצם, כן, שאם אני יועצת עסקית אז זה לעשות היועץ עסקי, ואם אני רפלקסולוגית אז לעשות הרפלקסולוגיה, וכשזה מגיע לשיווק אז לא, זה כבר לא שייך אליי, וזה עבודה קשה וכל זה. ואני חושבת שההתעלות הגדולה ביותר היא להביא את התדר מלאך הזה דווקא למקומות שיותר מאתגרים אותנו. תת, אבל בלי קשר ככה למה שאמרת קודם לגבי זה שאנחנו מלאכים, אני יכולה להתחבר לזה שיש בתוכי חלק מלאכי, והוא יכול להיות גדול יותר, קטן יותר, היום יותר גדול, מחר יותר קטן. אבל אנחנו לא מלאך במאה אחוז שלנו, לתפיסתי, כן? ודווקא אני אומרת את זה ממקום, בוא נגיד שאני רואה את זה כטוב, ובאשר להתפתחות או להתגלות, שמבחינתי, כן, זה היינו הך, אני מאוד אוהבת את הרעיון הזה של ההתגלות על פני ההתפתחות, אבל ההתפתחות, אני מתכוונת לזה שאנחנו לא בונים את הערך שלנו ביום אחד, או לא מגלים את הערך שלנו, זה לא יכול להתגלות ביום אחד, הוא מתגלה תוך התנועה, תוך ההתנסות, תוך הכישלון so called, כי זה לא באמת, כן, כישלון, תוך זה שלא היו לי פידבקים, איך אני מתנהלת אל מול זה, תוך זה שמישהו אמר לי שהוא לא מסכים איתי, איך אני מתנהלת בתוך זה. אז זאת ממש, אנחנו מדברות על זה הרבה בקורס, על הבניית עוצמה הזאת. גם במחקר שלי אני רואה איך אנשים נבנים מתוך הקונפליקט, מתוך האתגר, מתוך להביא את התדר המסוים הזה שדרכו אני רוצה לעבוד דווקא למקום שקשה לי יותר לעשות את המלאכה הזו. ובאמת אני חושבת הפתרון, כן? זה לנוע עם התנועה כל הזמן. גם לעצור זה הרבה פעמים בסדר, זה חלק מתנועה, היא תנועה איטית יותר, אבל יש לנו דרך, אנחנו רואים, לפעמים גם לא רואים, כן, גם זאת תנועה, זאת אומרת יש פה ניואנסים מאוד מאוד רבים של תנועה ואיך אנחנו מגדירים תנועה, וזה גם משהו תפיסתי, זה גם משהו תפיסתי. אני חושבת שכל מה שאני מרגישה היום, שכל מה שאני עושה, או אפילו לא עושה, הוא תנועה. ורק המחשבה הזאת היא כבר תדר מלאך אל מול תדר עבד. אז אני לא מייסרת את עצמי אם רציתי לעשות whatever ולא עשיתי. וזה פותח, זה כיף יותר ככה לחיות.
אני חושבת שאחרי עידן של שקידש יציבות ואיזון, אנחנו נכנסים לעידן של העולם החמישי של התנועה. העולם החמישי זה העולם של הגלגל. אנחנו בתנועה עכשיו. ואחרי שהבן אדם ניסה להגדיר את עצמו כנקודה במרחב, אחרי שהוא הפסיק לנדוד ושם בית קבע וחיפש את היציבות ואת ההגדרה של הקבוע, הוא בעצם עכשיו לומד להגדיר את עצמו דרך התנועה. ולחוות את עצמו דרך התנועה. שלמעשה תנועה היא מצב מתמיד של התגלות, כי אתה לא נשאר באותו מקום, לא תודעתי ולא פיזי. אני חושבת שאני כשכתבתי את הדוקטורט שלי על גן עדן לפני הרבה שנים, דוקטורט בתחום ספרות, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, פסיכולוגיה, כזה רב תחומי, אז קראתי לו מלאכת התקווה. שהתקווה היא גם מלאכה, כי התקווה מניעה אותנו לעשות דברים. התקווה שיכול להיות יותר טוב, האמונה שיכול להיות יותר טוב, אבל בעצם גם לתקווה יש מלאכה. והדוקטורט עסק בתנועה, כי הוא עסק במהגרים ועולים. שעל פי תפיסתי בעצם גם המהגר וגם העולה עוסקים במלאכת התקווה. התקווה שביבשת החדשה יהיה יותר טוב, יותר מדויק. אבל בעצם התנועה הזאת דורשת המון המון מלאכה. לאפשר את התנועה הזאת, לשמור על אופטימיות בתנועה הזאת, בטח כשאתה נקלט כדור ראשון של מהגרים ואתה מגיע עם מעט ועם החלום הגדול של מה זה יכול להיות. אבל בעצם התקווה היא לא מספיקה. כאילו, התקווה היא זקוקה למלאכה. והידע השקט זקוק למלאכה. והאמת זקוקה למלאכה. ואנחנו, במובן הזה, אנחנו מלאכים, כי אנחנו עוסקים במלאכה הזאת. מעצם זה שאנחנו נשארים בחיים בעולם ממש מאתגר, זה מלאכת החיים. אנחנו עושים את זה עם כל נשימה וכל מודעות וכל חיבוק שאנחנו נותנים. וכל הסכמה לחוות את המימד המטורף הזה. רק שפה, כשאנחנו מדברים על מלאך ועל יזמות עסקית, אנחנו כבר לא רוצים לעשות את זה כנגררים אחרי החיים. אנחנו רוצים לעשות את זה באיזושהי התמסרות וחיבור לקדושה של מה שהמימד הזה גם יכול לחבר, ולקדושה של הביטוי העצמי, ולא רק קדושה, חדווה. אני חושבת שבן אדם שמצליח לבטא את עצמו בצורה אותנטית, אם זה על ידי פעולות, עשייה, דיבור, זה בן אדם שמרגיש מאוד שמח ומאוד מסופק ומלא על גדותיו, בין אם יש לו קצת כסף או הרבה כסף. זה בן אדם שחווה, אני חושבת, ממש, המילה שעולה לי היא חדווה. ובעצם המלאכה היא הכלי לזה. כאילו אתה לא יכול להגיע למקום הזה, אתה צריך את המלאכה שתהיה הכלי של הביטוי העצמי שלך בעולם. והחדווה הזאת היא החדווה של הדבורה, שהיא כל היום מסתובבת בעולם ועושה את הדברים שלה, אבל כשהיא מקיאה משהו, היא מקיאה דבש, היא לא מקיאה דברים אחרים. זה די מטורף, ואני חושבת שאנחנו 100% על עצמנו, מה זה 100%? הכי שאנחנו יכולים ברגע נתון, אז גם מה שיוצא מתוכנו הוא דבש. וזה המלאכות הזאת, זה האור המלאכי הזה, כי יוצא מתוכנו באמת משהו שהוא, יש בו הרבה מתיקות והרבה אינטראקציה, כי הדבש הוא חיבור בין הדבורה לעולם, היא צריכה לצאת לפרח, היא לא יכולה להישאר דבורה בלי לגעת במשהו, וגם אנחנו צריכים לצאת ולגעת בעולם. כשאנחנו עושים את זה בתדר הנכון, אז מה שנפלט מאיתנו בסופו של דבר זה מילים טובות, זה יצירה שיצרנו, משפחה שהקמנו, זאת אומרת, וזה אני חושבת מלאכת החיים בעצם, בין אם זה במישור העסקי או האישי.
מאוד
אז אני
יפה.
אשמח לתת לך לסכם את החלק הזה ולהעביר אותנו, אם יש לך עוד משהו להוסיף, ולקחת אותנו לחלק הבא.
כן, אני מאוד מתחברת לדימוי של המדינה. ואת יודעת, זה הזכיר לי בקטנה, אני אספר, בתור נערה הייתי שחיינית מקצועית כזאת, אוקיי? זה כל יום לפני בית ספר ואחרי בית ספר, זה היה כמה שנים, והתחרתי בתחרויות של אליפות הארץ כזה וזה. וזו גם, זה החזיר אותי למקום הזה, באמת, זו מלאכה, זה מלאכת האימון על השחייה כל יום. והיום כשאני מסתכלת, אני אומרת, וואו, איזה קושי זה, ואיך, וזה לנסוע באוטובוסים וכל מיני דברים כאלה, אבל אז בזמנו זה ככה הרגיש. זה חדווה לא נורמלית לקפוץ למים הקפואים האלה, גם בחמש בבוקר. אבל זאת הייתה התחושה, החדווה, ואני חושבת שגם היום באמת, וכמו אז, כשמתאמנים על משהו, אז התנועה הופכת להיות טבעית לנו. היא לא הייתה טבעית קודם, היא הופכת להיות טבעית, מהירה יותר, אנחנו בונים יותר, גם בעסק כמובן, כן, בונים כוח פיזי, כוח מנטלי, וגם אפילו לומדים איך לשחרר אחיזה במה שאנחנו חושבים שהיה צריך להיות. או כמה, או מתי, או באיזה עוצמה, גם פה יש איזושהי תנועה מאוד מעניינת של שחרור אחיזה, זה אולי שווה לשיחה בפעם אחרת. אז אולי אני אסכם את זה באיזשהו משפט, אני חושבת, אני עושה את שלי, והעולם כביכול עושה את שלו, כי בתכלס הוא מהדהד את מי שאנחנו, או את מי שאנחנו מאמינים שאנחנו.
אז תודה רבה, ואנחנו גם נתייחס לשאלות שלכם על השיחה הזאת, אבל אנחנו קודם נמשיך ונניח ככה את כל מה שתכננו להניח במפגש הזה, ואז בסוף נתייחס גם לשאלות פה בצ'אט, וגם אם יהיו עוד שאלות. אז רינת, את רוצה רגע לומר כמה מילים על השני קורסים הקרובים שלנו?
כן, אז ככה בכמה מילים, בעצם התפתחה לה מהתנועה הזאת קהילה, קהילת מלאכת הידע השקט, ויש לנו שני דברים שעומדים לקרות בקרוב. אוטוטו, תכף אני אזכר בתאריך, יש לנו סדנה שבעצם בה אנחנו נעסוק באתגרים שבחשיפה, בחשיפה במדיה,
זה
האתגרים ש...
קורה ב-20 לנובמבר, בדיוק בעוד שבוע.
כן, אוקיי. אתגרי החשיפה שאנחנו חווים, אולי אני אעשה רגע שר קצר. אז הנה, זה אפשר לראות פה, אנחנו אחרי זה גם נניח את הלינקים, כי בעצם השיתוף במדיה הוא אחד הכלים החזקים שלנו כדי ליצור הדהוד ותהודה ומודעות אלינו, ויחד עם זאת הרבה פעמים קשה לנו לספר על עצמנו לעולם. אז אנחנו נדבר כאן גם על המבנים הנפשיים וגם על היבטים פרקטיים כדי לעשות את זה, או כדי לעשות את התנועה יותר אפשרית עבורנו. ובינואר אנחנו פותחות מחזור שלישי של הקורס מלאכת הידע השקט, אם הסדנה הקודמת היא סדנה בעצם שהיא מפגש אחד והיא יכולה להתאים לכל מי שזה מעניין אותו, בין אם משתתף בקורסים שלנו בעבר ובין אם לא, אז הקורס המעמיק שלנו בנוי מ-18 מפגשים, שזה 9 מפגשים גדולים יותר של זוהר ושלי ביחד, וזה קורה אחת לשבועיים, ואחת לשבועיים לסירוגין זה מפגש תרגול שאנחנו לוקחים את כל מה שככה הנחנו וממש מתרגלים לעומק, כל אחד על העסק שלו עם שאלות שהן אפילו אישיות על העסק ספציפית ועל דברים, ואנחנו רואים שפה מפגשים אין הנחתום מעיד על עיסתו, כן, אבל מרתקים ממש ומעמיקים, עושר, תפיסה אחרת להיבט של עושר, של שפע, איך לעבור את הספים, את כל הגבולות שאנחנו חווים בדרך, כמובן על אסטרטגיות ועל כסף ועל שיווק, ולכל פן רגשי, תודעתי, נפשי, אנחנו מחברות את הפן הפרקטי של להוריד את זה לשטח ולפתח את העסק דרכו ולגדול יחד איתו. הצטרפו אלינו גם כמה משתתפות מקסימות שישמחו לשתף בחוויה שלהן, אבל לפני זה זוהר, אם את רוצה להגיד משהו על הקורס או על הסדנה?
לא, אני חושבת שפשוט, כן, אם זה מדבר אליכם ואתם רוצים עוד איזה תמיכה נפשית, תודעתית, פרקטית, מעשית, בדרך הזאת שהיא לפעמים קצת מרגישה בודדה, אז יש לנו את המודעות הזאת, ואתם יכולים לקרוא את כל הפרטים באתר, ושבוע הבא הסדנה היא סדנה של בערך 3 שעות, אולי קצת יותר, 3.5, והקורס הוא באמת כבר מסע יותר מעמיק, אבל נראה לי שהכי טוב שמי שלמד אותו קצת ישתף, כי זה הרבה יותר מסביר.
כן, אז נמצאות איתנו גילי ורחלי ושרון, שתכף אני אסביר איך אנחנו עושים שרון, אבל גילי ורחלי, מי שהיא רוצה להתחיל?
הנה, רחלי.
אז אולי רחלי, קודם כל תודה רבה רבה, ואולי תספרי קצת מה את עושה, או שזה דווקא קאץ' פה בעניין, ואז ככה לשתף את החוויות שלך מהקורס.
וואו, אז קודם כל תודה רבה שהזמנתם אותי. אני ממש מתרגשת להיות כאן, כי אני מרגישה שהקורס הזה שינה אותי לגמרי. עכשיו אני אספר, אני באתי לקורס קפואה, בקיפאון, מבוהלת לא יודעת מה קורה איתי, לאן אני הולכת, מי אני. והקורס הזה פשוט קודם כל עזר לי לצאת מהקיפאון לתוך תנועה. הייתי גם ממש בהתנגדות לתחום שאני באתי ממנו, שזה תחום האיפור, אני ממש התנגדתי אליו ולא רציתי לראות אותו בכלל. וזה עזר לי כזה לרכך את ההתנגדות ולהסכים לגשת לתחום בבית אחר לחלוטין, שזה יותר מתחבר למי שאני, לחבר את זה דווקא לאיכויות שיש בי, וממש כמו לעשות כאן משהו חדש לחלוטין, כאילו זה מה שהיה לי כביכול, הכלי הזה של האיפור, ולחבר את זה למי שאני היום. ואני יכולה להגיד שהיום כאילו אני, אז קיבלתי ממש כלים נפשיים ותודעתיים שתמכו בבהלה הזאת שלי, בהתנגדות, בחוסר אונים הזה, ממש ממש תמך בי ברמה מדהימה. ובפן הפרקטי שרינת הביאה, כל הידע הזה של העסק והשיווק, גם הביא לי את זה מצורה אחרת. תמיד כאילו פחדתי מזה, וזה היה לי כזה מאוד זר וקר, ופתאום כזה זה מונגש בצורה כל כך נעימה ומחוברת ללב. אז זה נתן לי גם המון, המון המון כלים, וזה עזר לי ממש גם להגיע לעומקים של כאילו לדייק את מה שבאמת כזה אני רוצה באמת כזה בעומקים, שאף פעם לא הגעתי לזה. אז יצא מזה שהתחלתי הכשרת מטפלים גם לפני שבועיים, ואני ממש מרוגשת ומחוברת לזה. ובפן האישי של התנועה אני פשוט פורחת, וממש התחברתי לעבד ומלאך, שאני מרגישה שאני ממש נמצאת במקום של מלאך. אני פשוט בהתגלות, אני כזה, אתמול הייתי באותו מרחב שהייתי בעבר, אבל עכשיו כאילו, אתמול הייתי כזה בפרץ של חדווה, כמו שאמרתם, כאילו אני קיבלתי כיתת ליווי, ופתאום כזה באמצע, פתאום כזה רואים את האיכויות שיש לי להביא, ונתנו לי כיתה בעייתית, ואני כאילו איתי איזה חיבור מדהים, וכאילו אני בעננים, כזה, וואו, אני ממש בהתגלות, לא חושבת בכלל על הכסף, כמה נכנס, כאילו זה לא, אני כאילו שם פורחת, וכאילו אני ממש בהתגלות. אז התנועה נכנסה לחיים שלי, ההכשרת מטפלים שכזה הרגשתי שזה ממש קריאה פנימית כזאת, אני פשוט באורות, כאילו זה מה שיש לי להגיד, שהקורס הזה באמת כאילו החזיר אותי לחיים, באמת, כי הייתי קפואה ובהתנגדות, וכמו סלל לי שביל כזה להתחיל ללכת בו ולצעוד בו, וכל פעם אני סקרנית ומתרגשת לגלות עוד ועוד, וגם חיברתי, יש לי סדנה חדשה שהיא כזה מחברת את עולמות האיפור והנשימה, שנקראת איפור חיבור. קיצור, קרו פה מלא מלא דברים, כאילו גם וגם וגם, ואני סופר כזה, וואו, בהודיה ומרוגשת מכל התהליך הזה, שהוא פשוט, זה מדהים, כי זה 4 חודשים, אבל זה כאילו הפך אותי, כאילו זה פשוט עזר לי, תמך בי מכל הבחינות. אז זה ממש ממש תודה, וממליצה ממש למי שמרגיש קריאה, זה מדהים, מדהים, באמת.
תודה רבה, רחלי, על השיתוף הכן שלך, ואנחנו מאחלות לך להמשיך להתגלות, לנוע, לפרוח. אנחנו מכירות אותך כמה יש בך עוד להתגלות. אז בהצלחה בהמשך.
תודה, תודה.
גילי.
אהלן, ערב טוב, ותודה שהזמנתם אותי. קוראים לי גילי, ולעסק שלי קוראים גילי כהן, אומנות. אני ציירת ומלמדת, בחרתי את הקורס כי הרגשתי ממש תקועה. כאילו נהייתה לי מין שגרה כזאת של עבודה שאין בה מספיק יצירה שלי, ורציתי לחזור כזה לתפקד או להופיע יותר ברשתות החברתיות עם העבודות שלי. ובעצם הקורס הזה הוא כמו קסם היה בשבילי. בעצם מההתחלה, חוץ מהקורס, גם התחלתי לשנות ממש את הלוחות זמנים שלי, שזה משהו שפשוט לא ידעתי איך לעשות אותו. זאת אומרת, הקורס, בקורס קיבלתי כלים ממש מבניים לעסק, ובתוך זה גם לקחתי קורס ציור שחלמתי עליו הרבה זמן, ובקורס ציור הזה הכרתי מישהו והגעתי, זכיתי בסטודיו מטורף שלא חלמתי עליו אפילו. אני עד עכשיו פשוט, אני הולכת לשם ומציירת ואני עמומה מהמתנה הזאת. זה היה פשוט, לא, באמת משהו שלא חלמתי עליו, עוד, ועוד במלחמה ועוד בתוך כל הקשיים האלה. בעצם השילוב של זוהר ורינת, כאילו מה שכל אחת מכן מביאה, והביחד הזה, הוא היה בשבילי ממש, בחוויה שלי הוא היה ממש הרמוני. זאת אומרת, זה לעוף עם זוהר לכל מיני תרגילים ומחוזות דמיוניים, ולהביא אותם לקרקע, ומשבוע לשבוע לפתח את ה, כאילו להתפתח בתוך ההבנה במה אני רוצה יותר להתמקד ולהשקיע. ולחזור ככה לצייר בקצב שממש התגעגעתי אליו, זאת אומרת לעשות את הדבר הזה שאני הולכת בו לאיבוד, ולהתחיל לאט לאט. זה עדיין לא ב-100% כמו שאני חולמת, אבל להציג את הדברים ברשתות חברתיות וככה. ואחרי הקורס גם אני ממשיכה עם מישהי מהקורס להתעדכן משבוע לשבוע, זאת אומרת אני הבנתי שאני צריכה ליווי. אז ויש עוד מישהי מהקורס שגם צריכה, אז אנחנו פשוט עושות קטשאפ וכזה עדות אחת לשנייה, אז זו מתנה מופלאה גם. ובעצם הדבר הכי, כאילו מה זה הדבר? האיכויות שהכי הכי התחלתי לעבוד איתם, ככה להפנים, זה של הסבלנות, סבלנות לתהליכים שקורים, כי זה תמיד כזה, הייתי קופצת מחלום לעשייה, לאכזבה וללא מספיק, ועכשיו זה כזה, וואלה, יש מרתון ארוך ארוך שאני לא יודעת לאיפה, ויש לי סבלנות, אמון ואהבה בתוך הדרך הזאת, ואני כל הזמן מזכירה לעצמי, זה ממש, ממש החברים שלי בדרך הזאת. זהו, בגדול, זה פשוט קסם, קסם מומלץ מאוד, קסם פרקטי ומקורקע ומובנה ומעניין ומרתק.
תודה, 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 באמת, תודה רבה על כל המילים החמות, ואת באמת הזכרת לי גם, זוהר ואני ממשיכות את התנועה של הקהילה, וגם אחרי שנגמר הקורס, אנחנו נפגשות עם כולם, עם כל המחזורים גם כשהמחזורים הקיימים וגם עוד שיהיו, למפגשי שאלות ותשובות, שהם אחרי זה גם ללא עלות, כדי באמת להמשיך את התנועה הזאת של ההתגלות דרך העסק. ועכשיו אני רוצה...
אני חושבת, רגע רינת, אני חושבת שאולי נעבור לשאלות על הלימוד, כי אני מרגישה שזה כבר ארוך ואני לא רוצה שנאבד את מי שזה... אפשר בסוף אולי להוסיף עוד המלצה או בפעם אחרת, בסדר?
כן, 100%. אז יש פה כמה כבר... כל מי שרוצה, זה אפשר או לכתוב את השם שלכם בצ'אט, או לשאול את השאלה בלייב. וגם יש לנו פה גם כמה שאלות.
יכולה לשים פרק. כן, בבקשה. אלי, נכון?
כן. היי. יש לי שאלה שהיא מאוד משמעותית ועמוקה לגביי. אני עוסק בחומר כבר 30 שנה, אני חרש ברזל. והרבה מהעבודה שלי עוסקת ביצירתיות וממש ראייה של העבודה לפני היישום שלה בברזל. וכל השיחה פה וכל החדווה וכל הדבר הזה שאתם מתארות הוא יומיומי, וזה באמת מיוחד. אבל אני רוצה, מבחינתי, למה אני אומר שזה משמעותי? כי אני רוצה לשאול על השלב הבא. אני מרגיש שיש פה עוד שלב, כי אני מרגיש את האור בתוך החומר כל יום. זאת אומרת, זה ממש החיים שלי שאני מביא, אני רואה את הביטוי של היצירתיות והרעיונות יש מאין, זה באמת אור. כאילו יש לך בעיה או אתגר, וזה פשוט איכשהו נפטר. עכשיו, אני רוצה שתדברי זוהר עוד פעם על העניין של האור והחומר. זאת אומרת, איך את רואה את האור נכנס לתוך החומר? וגם אני מרגיש שיש פה לי עוד שלב שהוא הרבה יותר... לגבי הפוטנציאל
נכון.
של ההתפתחות דרך החומר. זאת אומרת, אני מרגיש ממש שזה
תגידי.
פנימי ושל הנשמה,
תגידי.
ממש.
סליחה.
צוהר, לא שומעים אותך.
אני אומרת שיש פה יותר מדי מיקרופונים פתוחים, אז תנסו להיות בהקפדה, כי זה יוצר שיבוש. אז בוא תסיים את השאלה ו...
אני מרגיש שיש פה פוטנציאל מאוד גדול של התפתחות דרך החומר, שזה ממש הבאה של ביטוי של פוטנציאל או משהו אחר שהוא קשור של האור של החומר, ההבאה של האור דרך החומר או הביטוי הפנימי היצירתי. מבינה מה שאני מבקש שתרחיבי?
אני מבינה, אבל אני לא חושבת שהדרך היא לחפור יותר עמוק בתוך החומר. זאת אומרת, אני לא חושבת שההתפתחות או ההתגלות או היא תקרה אם נעמיק בסוגיה הזאת. אני חושבת שכשאנחנו מגיעים לאיזשהו סיפוק, השלמה של איזשהו שלב או תהליך שבו אוקיי, אני כבר מבין, אני רואה איך היצירה נכנסת לחומר ואיך בריתוך ועבודה עם ברזל זה ממש האש והברזל, ממש אפשר לראות את האור בתוך החומר, נכון? בשלב הבא זה לא כאילו להכניס את זה עוד יותר לחומר, זה לא כאילו שהאור עוד יותר נהיה חומר, זה לתפוס את זה בצורה חדשה.
כן, אז אני...
זה תהליך שהוא תפיסתי. והתהליך התפיסתי, לפעמים כשאנחנו בשלב כזה בחיים, דורש מאיתנו להתרחק מאיך שאנחנו רגילים לתפוס אור וחומר, או ממה שאנחנו רגילים לעשות, לקחת איזשהו מרחק של זמן ומרחב, כדי לאפשר לעצמנו להתחדש. זה לא להמשיך את מה, בהכרח את מה שאנחנו עושים כדי להבין את זה על אותו ציר עוד יותר, שזה כאילו איך שניסחת את השאלה, אלא להתרחק רגע ממה שאנחנו עושים, ומאיך שאנחנו רגילים לתפוס את החיבור בין אור וחומר, למימד של חלימה, למימד של מרחק, למימד יותר מטאפיזי, למימד שכאילו שובר את ההרגלים שלנו, מתרחק מהם, כדי שמשהו חדש יוכל להתמזג לתוך התודעה שלנו, שהיא גם סוג של כלי או חומר. לכן, בעצם זה, כאילו, אני חושבת שאחרי שהשלמנו והבנו משהו מסוים, ונהיינו מאסטרים בו ופענחנו אותו, אז השלב הבא הוא רגע להרפות ממנו, להבין שזה חלק מהסיפור, זה לא כל הסיפור, רגע להרפות, רגע לאפשר מרחק וזמן ומרחב, כדי שעוד חתיכה של הפאזל תוכל להיכנס, ופתאום יתאיר לנו את הדברים באור אחר, ואולי תיקח אותנו לכיוון אחר, או תיתן לנו פרספקטיבה נוספת על מה שאנחנו עושים. ככה אני, זה כאילו מה שאני יכולה לומר כרגע בהמשך למה שהבאת. בוא נראה, יש פה שאלה, בעצם המלאכה היא גם להצליח לזהות או לחזור למקור שלי, מה המשימה שלי כאן? את רוצה לענות רינה? את רוצה שאני אתחיל? איך את רוצה?
אני חושבת שהמלאכה היא תנועת ההתגלות, היא המקום הזה של מה, את יודעת, אם אני מסתכלת על בצורה הפרקטית על העסק, אז מה המטרות שלי, את מי אני רוצה לשרת, איך אני רוצה לעשות את זה, וזה כל הזמן משתנה, גם הקהלים משתנים, הצורות שבהם אנחנו עוזרים או משפיעים או משרתים את האחרים הם משתנות, אני חושבת שהמלאכה היא ליצור את החיבורים האלה בין הציר האותנטי הזה של הייחודיות שלי, לדייק אותה לבין היכולת לחבר אותה גם לקהלים ולמוצרים וגם במשקל אפילו, אני אומרת, למבנים האלה של השיווק, הפייסבוק, האינסטגרם וגם מבנים לאו דווקא של שיווק דיגיטלי, ולראות איך אנחנו מתווכים את הייחודיות הזאת לאנשים או לעוד אנשים, או כמו שאלי קודם ככה ציין, את העוד אור בעוד חומר, זה סוג כזה, אם אני מתרגמת את זה למונחים שאני הבאת איתם, אז זה עוד מוצר. עכשיו העוד מוצר הזה, המלאכה ליצור את העוד מוצר, זה מוצרים שהם פרי דמיוננו, אוקיי? והרבה פעמים, כן? ככל שאנחנו עולים בסולם הביטוי האותנטי שלנו, אנחנו מייצרים מוצרים שהם יותר אנחנו, הם יותר מקוריים, סדנה שיותר זה, או אם אתה עוסק בברזל, אז משהו שהוא יותר משהו, יש פה גם את הקונפליקט של הקול שלי האותנטי אל מול הקול האותנטי של האחר, כי יש לך לקוח שרוצה שתיצור משהו ספציפי, אני מניחה, אני לא יודעת אם אתה יוצר עבור לקוחות או... אז זו בעיניי המלאכה, כל הזמן לגלות, להתגלות ולחבר ולתווך את זה לעולם, בדרך שלנו.
אני חושבת שגם המלאכה היא להגיע למצב שאני מסכימה למלאכה, שגם זאת מלאכה בפני עצמה שהרבה פעמים אנחנו נתקעים בה. זאת אומרת, המלאכה היא להגיע למצב שבו אני פשוט פועלת, ולא רגע רגל על הברקס, רגל על הגז, רגע חופרת בור, רגע מנסה לצאת ממנו. זאת אומרת, המלאכה היא להגיע, כאילו יש את המלאכה להגיע למלאכה במובן מסוים, שבו אני מקבלת על עצמי מלאכה. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו עושים השלכה מהעבדות למלאכה. ואז אנחנו אומרים, לא, אין לי כוח, זה עבודה, לא בא לי, זה לא שווה לי. כן, כי אנחנו לוקחים את הזיכרונות שלנו, העמוקים, ואת מצב התודעה של העבדות, ואז כשאנחנו אומרים, וואו, כמה פעולות יש לי לעשות, לא בא לי, מה, אני עבד? לא, לא בא לי. אני רוצה חופש, אני רוצה נופש, אני רוצה הפסקה. אבל אם אנחנו באמת פועלים מהמקום של המלאך, אז בעצם יש אולי הרבה פעולות לעשות, אבל הן לא אמורות להיות קשות. כי עם כל פעולה מגיעה אנרגיה לעשות אותה. מה שקשה זה ההתנגדות שלי, או התפיסה של העצמי הישן, שחושב שלא, זה לא ראוי, את זה אני לא אמורה לעשות, ואת זה אני לא אמורה לעשות. מה, אני עבד? אני, כאילו, יש לי מתנה, אני בסך הכל רוצה לטפל ברפלקסולוגיה, אני לא אמורה להיות גם זה וגם זה וגם זה. ואז בעצם אנחנו רוצים שישרתו אותנו, אנחנו רוצים שכאילו הבריאה, איך זה שהיא לא נענית לנו. אז אני חושבת שחלק מהמלאכה היא להסכים למלאכה, היא להסכים לזה שהגענו לעולם הזה כדי לעסוק במלאכה, כדי להיות במלאכה, ושזה לא עונש, וזה לא גזירת גורל אכזרית. ואני חושבת שהזיכרונות עבדות שלנו גורמים לנו כל הזמן לרצות לצאת לחופשה, או להיות בחופש. או לא רק הזיכרונות, אלא כשאנחנו לא עושים את מה שמדויק לנו, אנחנו באמת צריכים הרבה חופשים, ואנחנו באמת צריכים הרבה הפסקות, כי זה מאוד מעייף. גם המלאכה של המלאך יכולה להיות מעייפת, כן? אבל... וצריך לדעת לזהות מתי אנחנו צריכים לנוח ומתי אנחנו צריכים להתעברר, אבל אני חושבת שכשזה כן מדויק, אז בעצם ההתנגדות שלנו למלאכה יורדת. וזה גם פריצת דרך די גדולה. רינת, את רוצה לומר משהו לסיכום? אני רואה שאין לנו עוד שאלות, או אם יש, אז בבקשה תפתחו מיקרופון. הנה, יש לנו. אז איך אפשר לדעת אם זו המלאכה שנועדה לי, או ההפך? אני חושבת... שזה תהליך, סליחה, אני חושבת שזה תהליך ארוך ללמוד להתקרב לעצמנו. ללמוד להתקרב, ללמוד לסמוך על ההתקרבות ועל האינטימיות הזאת כמבטאת אמת. ללמוד לסמוך על זה שאם אני מתקרבת לעצמי וכבר הצלחתי לגלות משהו שמרגש אותי לעשות, שזה כנה, שזה אותנטי, שיש לזה מקום בעולם. אני חושבת שזה לא העניין שכאילו יש איזה מלאכה שנועדה לי, ואני צריכה עכשיו לגלות ספציפית אם זה להיות סנדלר או בנאי או צבע או משהו כזה. זה מתחיל מזה שאני מתקרבת לעצמי מאוד ונותנת לעצמי מקום לחלום, ומתוך החלומות מתחילה לגלות מה מרגש אותי, מה משמח אותי, מה נותן לי השראה, מה אני חושבת לעצמי, וואו, אם הייתי עושה את זה, איזה מדהים היה לי, מה מרגיש כמו קריאה פנימית לעשות, גם אם אני עוד לא יודעת איך הוא הופך לעסק או לפרנסה. זה מסע. זה תהליך. יש אנשים שזה מאוד ברור להם מגיל מאוד צעיר, וכאילו אין להם בכלל ספק והם על איזה דרך מאוד ברורה. יש אנשים שזה פחות ברור להם, יש אנשים שההבניה המשפחתית או החברתית עשתה עליהם הרבה עבודה ומגיע גיל ה-40 או משבר גיל ה-40, והם מבינים שהם חייבים לעשות איזשהו שינוי, שאחרת זה מסתיים בהתקף לב או איזה גידול, כן? כאילו המשברים האלה הם הרגעים שבו אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לעשות משהו אחר. אנחנו מתקרבים לעצמנו ואנחנו צריכים להיות יותר קרובים ויותר אותנטיים ויותר כנים. אז זה לא שיש איזו רשימה שבסוף אתה עושה צ'ק ואתה יודע שהגעת ליעד, אלא זה מסע של התקרבות ומסע של התגלות. וכשאנחנו מתקרבים זה מרגיש טוב. זה מרגיש טוב, זה מרגש אותנו, זה נותן לנו איזו תקווה, איזושהי התפעמות. זאת אינדיקציה מאוד טובה. אבל זה שזה מרגיש טוב, זה לא אומר שעכשיו זה יהיה קל ותוך שנייה הכל יסתדר. ואז כשזה לא מסתדר, לא צריך לחשוב שלא הבנתי נכון. צריך להבין שאחרי שגיליתי משהו, עכשיו יש לי מלאכה.
אני חושבת שההתקרבות הזאת, התחושה שזה מרגיש טוב, זה, היא מאוד, לגמרי ככה, העניין שהרבה פעמים זה עלול לבלבל, כי הפחד מרגיש לא טוב, מרגיש רע, הפחד או הספק, ואז כאילו רגע, זה הפחד שמאפיל על הדבר הזה, או שבאמת זה לא בשבילי, זאת שאלה מאוד מאוד מעמיקה, וההסכם שאני עושה עם עצמי במקומות האלה זה באמת, האם תהיה לי תחושת החמצה שלא ניסיתי? אני שואלת את עצמי, האם תהיה לי תחושת החמצה שלא ניסיתי את הדבר הזה או לא? זה גם עוד איזשהו כיוון שנותן לי לעשות. בדרך כלל אני ראיתי לאורך כל השנים שכל שאלה כזאת של פחד או משהו כזה, ושכן צלחתי דרכו, הייתה שם התפתחות אדירה והתגלות אדירה. זה נותן לי כל פעם את הביטחון שוב ושוב ללכת למרות הקשיים. לא מזמן, אני אגיד במילה, קיבלתי איזשהו פרויקט מאוד מאוד גדול עליי, אני צולחת עדיין את הגודל הזה, אוקיי? וזו תחושה אדירה, אדירה, של מלאכה. דינה, בבקשה.
דינה.
אהלן, ערב טוב. עשיתי את קורס מלאכת הידע השקט, יצאתי לדרך, פיתחתי את העסק, והגיע חודש אוקטובר ונחת עליי, אני גרה בנהריה, מלחמה פה סגרה את כל המקומות, בעיקר מאחר ואני עובדת עם אנשים מבוגרים, אז כל המקומות של האנשים המבוגרים נסגרו מהחשש ומההגנות עליהם. ובנוסף לזה נכנסה בי משאית צבאית וגמרה לי את האוטו. אותי לא, אבל את האוטו היא גמרה. איך מתמודדים עם מצב כזה?
אני אני חושבת שאלה הרגעים שאנחנו צריכים את הסבלנות, את האמון, את האורך נשימה. כי המצב הזה יחלוף. הרגע הזה הוא יחלוף. את פוגשת עכשיו משהו, היית בתנועה, דהרת קדימה, הלכת קדימה, נעת קדימה, הנעת תהליכים. ואנחנו מתקיימים בעולם שיש בו כוחות נוספים. כוחות טבע, כוחות אנושיים, כוחות. ואנחנו צריכים ללמוד לעבוד עם הכוחות האלה, ללמוד גם להכיר את הכוחות שלנו בתוך זה. וגם להתחבר לעוצמות שלנו. אני חושבת שאחד הדברים החשובים ברגע כזה, זה גם לקבל את זה שלפעמים יש איזושהי הפסקה. לפעמים יש משהו שבא ועוצר אותך רגע. וזה לא סכנה, וזה לא אסון, וזה לא נורא. וזה גם לא יימשך לנצח. זה רגע שהוא התחלף. יכול להיות שהרגע הזה דורש עצירה, יכול להיות שהוא דורש יצירתיות, של אוקיי, אז מה כשזה קורה אני יכולה לעשות באופן חלופי? פשוט אני חושבת שהבאת שני דברים שהם שונים, כי המלחמה בנהריה זה כאילו, אני מרגישה שזה לא אישי, זה פגש את כל מי שבנהריה או את כל מי שבצפון עכשיו. ההתנגשות של המשאית זה כבר מרגיש לי קצת יותר ספציפי, אז כאילו אם היית אומרת הגיעה המלחמה, הייתי אומרת אוקיי, תקשיבי, אנחנו נעים על הדבר הזה, דיברנו הרבה גם בקורס וגם נתנו שיעורים על כל מיני דברים שאפשר לעשות כשהמציאות משתבשת. בגלל שפגש אותך פה גם מאורע מאוד אישי ומאוד ספציפי שמסעית נכנסת, כן? אז פה כאילו אם נגיד זה היה קורה לי, הייתי שואלת אוקיי, איפה חסרה לי מודעות, איפה אני לא בתשומת לב, מה היקום מנסה, מה אני רוצה לעשות עם הסיטואציה הזאת. אז קודם כל בוא נגיד דבר כזה. היא פגעה במכונית ולא בך. אוקיי? אז אוקיי, קורות תאונות, אבל זה לא משהו ששיתק אותך עכשיו פיזית ובריאותית ומכניס אותך לאיזה מצב של שיקום ארוך. אז הייתי יכולה להגיד, וואו, אני ממש מוגנת, הנה, נכנסה במשאית ויצאתי בלי נזק, כן? רק האוטו. הייתי יכולה לקחת את זה, אוקיי, מה זה אומר שנכנסת במשאית? איפה הייתה חסרה לי מודעות, או מה אני רוצה לפגוש דרך זה? זאת אומרת, פה הייתי עושה תהליך אישי, שבודקת מה זה ההתנגשות הזאת. כי אני מאמינה שבהתנגשות כזאת, הרבה פעמים אנחנו, יש לנו איזו נקודה עיוורת על עצמנו, שמבקשת לצאת מהמחשכים. וזה שונה מאוד מזה שיש עכשיו מלחמה וסגרו מקומות בנערי הזה. כאילו שני הדברים האלה דורשים התייחסויות שונות, אבל אותך הם פוגשים במקביל. ואני חושבת שאני הייתי לוקחת את זה למקום של אוקיי, יצרתי הרבה דברים, הנעתי הרבה תהליכים, נכנסתי להרבה ככה תנועה, ועכשיו היקום אומר לי, רגע בואי תבחני, תבדקי, תעצרי רגע, תתבונני, תדייקי, והשלב הבא יהיה הרבה יותר מבוסס. לפעמים אנחנו רצים מאוד מהר, פותחים הרבה דברים, נעים בתנועה מאוד רחבה, שזה מדהים, מגיע כוח נגד, שהוא כוח תמיד פנימי, נכון? הלב מתרחב, ואז הוא מתכווץ. הוא מתרחב, והוא מתכווץ. היה לך התרחבות, עכשיו יש לך התכווצות. ותכף תהיה עוד התרחבות. אבל את לא צריכה בהכרח להתכווץ ולהתרחב עם ההתרחבות, אלא את צריכה ללמוד את זה. אז לכן גם הייתי מתבוננת רגע ושואלת, אוקיי, מה, איפה אני יכולה לדייק את עצמי? עכשיו שנגיד נסגרו המקומות בנערי, אבל מה אני כן יכולה לדייק? איך אני בונה את התשתית ליום שיגמרו האזעקות ויפתחו המקומות בנערי? כי היום הזה יגיע. איך אני יכולה לקדם את העסק שלי בזמן שהחלק הזה בעצירה? אם יש דברים אחרים שאני יכולה לעשות, וגם איפה אני יכולה ממש לנסות להתחבר לאיזושהי מודעות פנימית שאולי אני צריכה להשלים אותה, כי כן, זה מה שלי כרגע לומר בהקשר הזה. שוב, יש לנו גם מפגש שאלות ותשובות של מלאכת בעוד כמה שבועות, כאילו לא עוד הרבה זמן, אז אפשר יהיה לפתוח את זה בעוד רמה. אולי בטוח לרינת יש מה להוסיף.
אני אשמור את זה לשאלות התשובות.
כן.
כן.
בינתיים, פשוט אני ממש רוצה להגיד לך, דינה, גם סבלנות, זה הזמן שאלוהים צריך שתהיי נדיבה איתו, אוקיי? עכשיו הוא היה נדיב איתך, עכשיו את צריכה להיות נדיבה איתו. והנדיבות מתבטאת באמון שאת לא בסכנה, שמה שאת צריכה יסתדר, ושאם מה שאת צריכה עכשיו זה מודעות או פסק זמן או חשיבה יצירתית, מה שאת צריכה נמצא שם. וזה הזמן שבו באמת סבלנות ואורך רוח ונשימה ולהישאר מקורקעת ולא להתכווץ עם ההתכווצות ולא להתפרק עם ההתפרקות, להמשיך ליצור את ההמשך בתוכך, מתוך תקשורת עם הידע השקט ועם הקול הפנימי. וזה בסדר, את יודעת, לפעמים מגיעה סופה ואתה נכנס למקלט, למנהרה, ולפעמים היא נמשכת שבוע, לפעמים היא נמשכת חודש, אבל היא חולפת. אוקיי.
אני רק הייתי מוסיפה במילה, אם תרצי נפתח את זה בשאלות ותשובות, הייתי בודקת את האמונות שלך בנושא הצלחה.
אליי?
כן.
אוקיי. טוב.
תסתכלת אחורה על הפעמים שחווית הצלחה גדולה, ואיך זה הרגיש, ואיך זה התפתח בזמנו. והאם זה תואם את מה שקרה עכשיו באמצע ההצלחה שלך בעצם? ולאן את רוצה להניע את זה מחדש בצורה אחרת הפעם?
מזכירה לי את החשיבה שהייתה לי שתמיד אני מצליחה צעד קדימה ואז יש לי נסיגה של כמה צעדים אחורה.
בדיוק, זה הדפוס שאת חושבת שאת רוצה ברמה הגבוהה שלך, כן, את רוצה להיפרד ממנו ולשנות.
חשבתי שנפרדתי, אבל מסתבר שלא. אוקיי, תודה.
עכשיו אנחנו מגיעים לסיום של המפגש הזה.
אפשר גם לשאול שאלה?
כן, בבקשה.
תודה. רואים אותי? אני פשוט לא יודעת אם המצלמה פתוחה או לא.
כן, רואים.
אוקיי. אוקיי, תודה. קודם כל, תודה רבה על מה שאתם מביאות, ואני רוצה רגע לשאול אתכן, מה קורה כשאת מכירה, את ברור לך מה את עושה, ברור לך המלאך, אתה פועל מתוך התחושה של המלאך והשליחות, אני מאוד מתחברת לזה שזה לא קשור לחשיבות עצמית, אלא משהו שמגיע ממך, ושמבחינה שיווקית, אני לא ממש מצליחה עוד להביא את זה, כי הקהל שלי, so called, אנשים שאני חברה שלהם בפייסבוק, הם כבר לא הקהל של האנשים, האימהות שאני מכוונת אליהם את הריפוי שלי, את המתנה שעכשיו אני מעניקה בתקופה הזאת. ואז אני מוצאת את עצמי במלאכה, אוקיי, עובדת סביב זה, סביב לכתוב על זה, סביב לעשות על זה סרטונים, אבל בפועל לא קל להביא אנשים לקבל את המתנה הזאת, וזה משהו שאני נותנת במתנה, כדי לתת מתנה, ואני מרגישה שאני מתאמצת בשביל משהו שאני פשוט רוצה לתת אותו. אז אני שואלת את עצמי, איך בעצם אתה שומר על האיזון בין אתה עושה משהו בכיף, אתה מוכן לעבוד בשבילו, אבל עדיין לא לעבוד כל כך קשה, כי אז זה כאילו המון אנרגיה שלא מגיעה החוצה, שלא מקבלת מענה.
כן,
אני
זה
מקווה
ברור.
שאני ברורה.
כן, בהחלט, תודה. אחד הדברים הראשונים שאנחנו עובדים איתם בקורס זה לעבוד עם מה שיש, אוקיי? ולא לקחת הלוואות.
אוקיי.
בעצם מאמץ, כשאת מתארת את המאמץ, זה נשמע כמו שלקחת הלוואה מאנרגיה שאין לך אותה. וזה מה שאנחנו קוראים לזה קשה, אוקיי? אז להניע תנועה מתוך מה שכן יש. ואז זה מתחבר יחד עם המקום הזה של לשחרר ציפייה מתוצאה שאת חושבת, זה אפרופו חשוב, שאת חושבת שהיא נכונה, אז אני חושבת שעכשיו צריכות להיות לי כבר כך וכך תגובות, או כך וכך לקוחות, או כך וכך עוקבים. מפה באמת לשחרר את הציפייה הזאת. אנחנו גם עוברים בקורס ואנחנו מעבירות את המבנים של מה יכול לקרב אותנו למקום הזה של הגברת גם התנועה של לקוחות כמובן וכל זה, כן? אז יכול להיות שרק, אני לא יודעת כמה פעימות את עשית, כן? אבל יש מעין מסה קריטית שמשתנה מאחד לאחד, כן? של פעימות שיווקיות של פוסטים ושל סרטונים ושל, ולא רק במדיה הדיגיטלית אגב, אוקיי? שיוצרת את התנועה הזאת. אנחנו לא יודעים
כן.
כמה, לא יודעים מתי זה יקרה, וחלק מהמקום הזה זה הסבלנות להתגלות ולגלות גם את התנועה ואחר כך גם את התוצאות, אבל להסתכל על התוצאות כסוג של תוצר ולא סוג של המטרה. המטרה זה הנעת התהליך, פעימת הפעימות, המקום הסדור הזה, ההארה לעשות את האור הזה, כן? וככל
כן.
שהפעימות של האור חזקות יותר, אז יותר מרחוק רואים וקולטים אותך.
כן. כן, זה כאילו עניין של... טוב, בסדר, זה כבר לפעם אחרת, אני לא רוצה לגזול יותר מדי זמן. תודה רבה.
אני חושבת שזה מסע מתמשך של חקירה, והרבה פעמים אנחנו הולכים בחושך, כאילו, מה זה בחושך? לא כי יש חושך, כי אנחנו פשוט לא יודעים את מה הולך לקרות בשלב הבא. ואני חושבת שאת הקשה צריך להחליף במדויק, צריך לדייק את התנועה שלנו, כי כשזה לא מדויק זה באמת קשה. ואז לפעמים גם אנחנו מוציאים אנרגיה עודפת על דברים שהם לא מדויקים, ואז זה גם מחליש. אז גם למצוא את הדיוקים הפנימיים זה ככה חשוב. וגם אני רוצה לומר שכמה שזה יישמע מוזר, נורא נורא קשה לתת מתנות. כאילו
כן,
כולנו
זה
פה
קשה לתת
מלאים
מתנה, זה הקטע.
אנחנו מרגישים שיש לנו את האוצרות היקרים ביותר, ועכשיו אנחנו צריכים לעבוד נורא קשה, לעזור לאנשים, שמה שיש לנו לתת זאת מתנה, וזה מדהים כמה זה קשה,
כן.
כמה, זה לא עניין של קשה, של התנגשות של משהו, אלא בעצם אנחנו במצב פה של שפע, לכולם יש מלא מה לתת, והם רוצים לתת, והם רוצים את החילופי האנרגיה האלה, ואז אנחנו בעצם פוגשים את הגבולות של הבן אדם השני, מה הוא יכול לקבל, כמה הוא יכול לקבל, כמה אנשים יכולים לקבל, איך לאסוף את הקשב שלהם. והיית אומרת, רגע, אני מלאך של הבריאה, אם לא היה צריך את מה שיש לי לתת, זה לא היה... אז לא, זה לא מה שהייתי מקבלת לתת, כן? אבל זאת מלאכה לחבר מודעות למודעות. זאת מלאכה לחבר את איפה שאני נמצאת לאיפה שהבן אדם שצריך לקבל יכול לשמוע אותי. שור, ואנחנו הרבה הרבה עוסקים בקורס של בקורס המעמיק באיך יוצרים את הגשר הזה, שבסך הכל כל מה שאני רוצה לעשות זה לתת את המתנה,
כן.
אבל אפילו אם
אבל...
בחינם ולא כסף זה כאילו
כן.
כמעט בלתי אפשרי.
כן, זה הפרדוקס, שאצלי זה באמת גם מתנה, ואני יודעת שזה מתנה ללא עלות, ושזה מאוד מאוד נדרש, והייתי רוצה שזה פשוט, שיבואו, וגם בשביל זה צריך לעבוד.
נכון?
בסדר.
הכי פחות אנשים הגיעו אליי כשנתתי ללא עלות.
מה?
מה אמרת זאת?
הכי פחות, הצלחתי לתת את המתנה שלי להכי פחות אנשים 4 שנים שעבדתי ללא עלות. כל מה שרציתי היה פשוט לתת את המתנה שלי, ללא תנאי, בלי כסף, בלי כלום. 4 שנים עבדתי ככה, עד שאף אחד כבר לא הגיע.
וואו.
אף אחד לא הגיע. וגם זה לימוד בפני עצמו, כי אנחנו חיים במימד שמבוסס על חילופי אנרגיה.
כן.
אני רוצה רק להוסיף משפט. אני הבנתי מהדברים שלך שאת עוסקת עם אימהות ואימהות.
אני עוסקת כבר הרבה שנים, אבל עשיתי הפסקה ועכשיו חזרתי בריפוי עוברי, בריפוי לתינוקות שנולדו לתוך המלחמה ושחוו את כל הסטרס בבטן ואת כל הכאב והצער יחד עם אימא, ויוצאים עם כל מיני סימפטומים של מצוקה.
אז מה ש... קודם כל זה מרתק. מה שרציתי רק ככה להניח כאן זה דווקא בעבודה עם ילדים. אני רואה עם הילדים שלי, כן? שאני אומרת דברים, אני עושה, אני זה זה זה, וזה נראה כאילו לא נקלט, כן? לא נקלט מה המקום שלשם כאילו אנחנו מחנכים או אומרים או הערכים שלנו, עד שאני שומעת מבתים אחרים, מחברות, ממאות, איך נגיד הילדים שם מתנהגים או במקום אחר, ואומר, זה נקלט, זה רק נראה שזה לא נקלט, וזה החושך הזה קודם גם שזוהר הזכירה, כן? זה נראה שזה לא נקלט, אבל את לא יודעת באמת, כי זה שלא כתבו את הלייק או עשו לייק או כתבו זה, לא אומר שזה לא נקלט.
כן. אני לוקחת מפה את המילה סבלנות ואמון ואורך רוח.
איכויות
זה
מצוינות.
בסדר. כן. טוב, תודה רבה.
אנחנו
עכשיו באמת נסיים.
כן, מסיימות את השידור.
המון תודה. לילה טוב, ערב טוב.
תודה.
ביי ביי.
תודה רבה רינה, תודה רבה לכולכם.
תודה.
טוב, נתראה בקרוב.